דף מם עמוד ב' שש שורות מלמעלה. אנחנו למדנו אתמול את המשנה. במשנה בדף למתת עמוד א' מבואר הלוקח לולב מחברו, ורשי לומד הלוקח לולב מהמארץ, תוספות אומר אפשר לקיים את הגרסה מחברו, אבל הוא לוקח לולב שזה שנת השבע. ועל זה אומרת המשנה, אנחנו במן עובד, אנחנו רק חוברים לרגע על המקרה. הדין הוא שנותן לו אתרוג במתנה לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית. והגמרא מבארת לנו שאנחנו סוברים שאתרוג בתר לכיתה. וכיוון שבתר לכיתה אז לינן, אז לכן אתרוג כזה שגדל בשישית אבל נלקט בשנת השבע, אז אנחנו נוהגים בו דיני שביעית. ומכיוון שנוהגים בו דיני שביעית להפוקין מהלולב, שיש לו דין של אילן, שאנחנו הולכים בתר חנתה, אז את הלולב אני משלם לו דמים מלאים. אני יכול אפילו אומר את הגמרא להבליע בתוכו את דמי האתרוג, אבל אתרוג אני לא רוצה לתת למארץ, כי דמי שביעית אנחנו משתדלים לא להביא למארץ. רשי אומר שלא נותנים למארץ דמי שביעית, כי אנחנו חוששים שאותו המארץ ייקח את הכסף הזה, את הדמי שביעית, ועוד הקדמה, ייקח את הדמי שביעית וישתמש עם הדמי שביעית הנעל שלא כהוגן, הוא ישאיר את זה לאחר זמן הביאור, וממילא הוא עושה בזה שלא כדין. תוספות אומר שהוא עלול לקנות בזה דברים שלא צריך לקנות בהם. כך או כך אנחנו מעדיפים שלא לקנות מהמארץ את אותו אתרוג אלא לקבל במתנה. לאור זה אומרת הגמרא במם עמוד ב', מה שאנחנו הזכרנו שיש דמי שביעית, אמר רבי אלעזר אין שביעית מתחללת אלא דרך מקח. מה שאנחנו אמרנו שיש מושג של דמי שביעית, איך נוצר דמים שחל עליהם קדושת שביעית? בתנאי שמחרתי פירות שביעית. אי אפשר לחלל את המעות, את הפירות שביעית על המעות. נסביר יותר. כשמדברים למשל בהקדש, כשמדברים במעשר שני, יש לי פירות של מעשר שני, אני לוקח את הקדושה שנמצאת בתוך הפירות ומחלל את זה על המעות. לוקח את הקדושה של ההקדש ומחלל את זה על המטבע. בשביעית לפי רבי אליעזר בלתי אפשרי, רק דרך מקח וממכר. קניתי, אז הכסף הזה שבו השתמשתי לקנייה, יש על הכסף עצמו דיני דמי שביעית. ורב יוחנן אמר בין דרך מקח בין דרך חילול. חולק רב יוחנן ואומר אפשר דרך מקח, אפשר דרך חילול. אם אתה רוצה אתה מוכר, אם אתה רוצה אתה מחלל. בשני האופנים יש לך אפשרות לבוא ולעשות עליו קדושת שביעית. מה? אתה לוקח בזה פירות, יש דברים שמותר לעשות ויש דברים שאסור. אסור לקנות בזה בהמת מאה וכו', אבל הרבה דברים אחרים אני יכול לעשות. אני יכול לקנות עם זה אוכל למשל. מתי? כשזה יהיה קלה לחיה ולבהמה מן השדה. בשלב עד שזה קלה אני יכול לעשות עם זה מה שצריך. אחרי זה תחלה. מה תעשה עם פירות שנשארו? אז גם את זה יצטרכו לבאר. ודאי, את הדמי שביעית, זה הרי החשש שלנו. החשש שלנו שאותו המארץ לא יבאר את הדמים, ואני מביא אותו תקלה. לפני עיוור לא תיתן לכשול. אז בעיקרון צריך לבאר. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה זה רבי אליעזר? מה המקור לרבי אלעזר? דכתיב, בשנת היובל הזאת, ופמיך לי, וכי תמכרו ממכר. אומרת הגמרא, מכיוון שהפסוק אומר בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, ורשי מדגיש שבשנת היובל הזאת היא פירושו של דבר שביעית ויובל היינו אח, והפסוק סומך לו את עניין וכי תמכרו ממכר, דרך מקח וממכר כן ודרך לא, ולא דרך חילול. קוראים לזה סמיכות, דורשים את סמיכות הפסוקים מזה שהתורה סמכה את העניין הזה של השביעית, היובל במקרה דנן, לעניין של מקח וממכר, ללמד אותך שרק דרך ומקח וממכר. ורבי יוחנן שאומר את הגמרא, מה היא טעמה? למה לפי רבי יוחנן גם דרך חילול אפשר לחלל את הדמי שביעית? הכתיב, כי יובל היא קודש, אז אני לומד מה קודש בין דרך מקח בין דרך חילול, אף שביעית בין דרך מקח בין דרך חילול. רש"י מביא את הפסוקים, כתוב לנו לגבי הקדש, ופדה בערכך ויוסף חמישיתו עליו, אז כתוב פה שיש מוסף של פדיון, דהיינו לחלל, ואם לא יגאל ונמכר בערכך, זה הדין של מקח. הווה אומר, שמכיוון שהתורה מכנה את הקודש ביחס ליובל, אז יש לזה הגדרה כמו של קודשין, וכמו של ביחס לקדושה, הקדש, אתה יכול לבוא ולרוקן דרך הקדש, או באופן של חילול, או באופן של קניין, את אותו דבר אתה יכול לעשות אצלנו לגבי שביעית. זהו הבסיס של הדברים. נכון, שצריך להדגיש שיש הבדל מהותי, כפי שהזכירו פה בהתחלה, בין הקדש לבין שביעית. הקדש, רוקנתי את הקדושה, היום זה חולין, והדבר שאליו העברתי את הקדושה נעשה קדוש. מעשר שני, הפירות נהיים חולים ונאכלים במקום, והכסף עולה לירושלים. לא כן בשביעית. שביעית, הפירות נשארים שביעית, והכסף נהיה דמי שביעית. שניהם נעשים קדושים. צריך רק להבין מה המקור. אם אתה לומד את זה דום ידי הקדש, ובהקדש זה לא ככה, אז למה בשביעית? אבל זה הגמרא תברר. אומר... מה זה נקרא לזה לצורך הדוגמה, כמו שיש לנו בתמורה. אדם עושה בהמה תמורה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, זה מה שקורה פה. פה זה לא דרך חילול, אלא פה קורה דבר כזה. אני בא לחנות, קונה פירות שביעית. המוכר מקבל כסף, שגם הכסף הוא דמי שביעית. זה מה שכתוב פה. אז הפירות נשארים, לא, אבל הפירות נשארים שביעית. בדרך כלל בהקדש מה קורה? ההקדש נהיה חולין והכסף נהיה קדוש. פה זה שונה. עכשיו צריך להבין למה. אם אתה אומר כי קודש היא וזה נלמד כמו קודש, אז היה צריך להיות שיהיה אותו טובים. בשביל מה הוא עושה את זה? אז יש שני אפשרות, או שהוא לא יודע כמו בתמורה. אפשרות שנייה, הוא בא לחלוף, רוצה לקנות פירות שביעית. הוא לא מתכוון לפדות. רק בפועל תמיד הכסף יוצר פדיון, ופה גם לא נהיה פדיון. יש לו רשות, חד על חד. באופן שמותר למכור, בואו נכנס לך, באופן שמותר, אם אני רוצה למכור לך קילו, אני יכול למכור לך. אבל בעזרת השם, אבל באופן, לא יכול למכור, אבל באופן שמותר למכור. רוצה לך. אצלו, שאלת את זה אתמול, לא הבנת. כל קוט האחרון, בדף לתת עמוד על... לא, דף זאת אומרת, זה כנס באלמה. אין לזה שום תואר, אי אפשר לחלל, אי אפשר שום דבר. כנס באלמה. יש מי שלומד שאפשר, אתה שואל עכשיו שאלה אחרת.
לא, הוא חלל את התורות של
המארץ, שום דבר. כנס באלמה, שלא יעשה כך דבר. אבל לא זה מה שהוא עושה, אז לא משנה. מה הוא עשה? בואו. שמה מה קרה? הוא קנה לולב מהמארץ או אתרוג מהמארץ ושילם לו כסף יותר ממזון שלוש סעודות, ואת הכסף הזה הוא מחלל על פירות שביעי. עכשיו אתה בא ואתה שואל מה הוא מרוויח בזה? עוד פעם המצרד ברור. אז בוא נשאיר את זה קצת, ניכנס לפוגיה. אני חייב חתשובה לענייננו כדי שלא יהיה פה אי הבנות. אז קודם כל מה אנחנו רואים בפנינו? הסוגיה מביאה מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן בהגדרת חילול של שביעית. האם כדי לחלל לבדוק שביעית צריך לעשות רק דרך מקח וממכר? ככה לומד רבי אלעזר. והחידוש שנמצא לנו בדברי רבי יוחנן שאפשר גם לחלל, לא רק גם לחלל. אומרת הגמרא, הכסף הזה זה לא הקדש, הוא דמי שביעית. זה משהו אחר, דמי שביעית זה להתנהג איתו כמו שצריך להתנהג עם כסף של שביעית. יש כל מיני דינים איך להתנהג, אז צריך להתנהג איתו כמו כסף של שביעית. צריך להבין, להתנהג עם דמי שביעית זה אומר שיש דברים שלא עושים, כמו שאני פה בטעות דרכתי על הערבה. לא דורכים על הערבה חבוטה, זה לא שאם דרכת עברת עבירה. יש דברים, בדמי שביעית יש דברים שעושים ויש דברים שלא עושים. אומרת הגמרא, ורב יוחנן, היי כי תמכרו ממכר, מה יביד לי? הרי רבי לזר יביד סמיכות הפסוקים. התורה התחילה כי יובל, וצמחה לזה כי תמכרו ממכר. זאת אומרת שהתורה גילתה מסמיכות הפסוקים, שרק באופן כזה, רק באופן הזה, שאתה הולך ועושה דרך מכך וממכר, אז אפשר לבוא ולדבר על המושג של חילול. אומרת אגמר, מה הוא יעשה אם תראה? הוא אומר שאפשר גם לחלל מבין לנקן רב יוסי בר חנינה, זה טניה. אמר רב יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה קשה הפקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, לבסוף מוכר מטלטלה ואת כלב, שנאמר, בשנת היובל הזאת השבועי של אחוזתו, ותמיך לי וכי תמכור ממכר לעמיתך. אני מקווה שהדברים ברורים, זה צריך להיות מאוד לוגי ומאוד פשוט. הגמרא מביאה דעת רבי אלעזר, דעת רבי יוחנן. לפי רבי אלעזר יש מושג של דמי שביעית רק במכך וממכר, לפי רבי יוחנן יש דמי שביעית גם על ידי חילול. המקור של רבי אלעזר, סמיכות הפסוקים. שואלת הגמרא, רבי יוחנן, מה יעשה עם הסמיכות הזאת? מתרצת הגמרא, גמרא בערכים דף למד עמוד ב'. הגמרא בערכים מעריכה מאוד, הגמרא פה מקצרת. הגמרא שם אומרת, בואו ראה כמה קשה הפקה של שביעית. מה זה הפקה שביעית? מסביר רש"י במקום. יש לנו הפקה ויש איסור. הפקה זה כאילו הווניח, הטפל. בדרך כלל ההגדרה זה דאורייתא ודרבנן, שאומרים אבק ריבית. יש ריבית מדאורייתא, ריבית קסוצה וכדומה, ויש אבק ריבית שזה חדוש של דרבנן. אבק לשון הרע, יש הלכות לשון הרע, הבסיס הדאורייתא, ויש אבק שרבנן חידשו שגם זה נקרא לשון הרע. אבק שלנו זה קצת שונה. טוב פה דיבור מדהים, המתחיל אבק של שביעית, מסביר תופעות. באיסור שביעית יש איסור לב, לא תזרע, לא תזמור. האיסור הוא איסור לב. סליחה, יש גם בתוך האיסור מצוות אפס שצריך לבוא ולאכול את פירות השביעית. למדנו מהאפה הזה לאוכלה ולא לבחורה. זה אומר שזה לב הבא מכלל אפה. ולב הבא מכלל אפה הוא אפה. ואפה הוא יותר קל מלות אפה. זה נקרא אבק של שביעי. ותופות היה לו מאוד קשה. הגמרא אומרת, מה התוצאה? התוצאה היא שלבסוף מוכרת מטלטלה. אז הגמרא במסכת מעילה מספרת שאדם הזה נשא ונתן בפירות שביעי. אחרי זה הוא הפסיד כל כך הרבה כסף, הוא נאלץ למכור את המטלטלים שלו. הוא לא הבין, זה המשיך להתעסק עם שני. לבסוף היה צריך למכור את הקרקעות שלו, את האחוזה שלו. הוא לא הבין. אחרי זה הוא מגיע למצב שהוא מוכר את הבת שלו. אמנם בפסוק לא מוסר כזה דבר, הגמרא שם אומרת. אבל הגמרא אומרת, מכיוון שמדובר שם גם שהוא לווה בריבית, ואין אדם לווה בריבית לפני שהוא מוכר את הבת שלו. למה? כי לווה בריבית זה נושך. זה הדבר שאדם הכי מפחד ממנו. אחרי זה לבסוף שורה תחתונה אין לו לשלם את הריבית, ואז הוא מוכר את עצמו. היה קשה לתוצאות, מי אמר שמדובר על אדם שנפה ונתן בפירות שביעית? אולי מדובר על אדם שזרע בשביעית, זמר בשביעית, חרש בשביעית, עשה את איסורי דאורייתא, מי אמר שזה אבק? אומר תוצאות, זה היסוד. הרי כל הסיפור פה זה דרך מכך וממכר, דהיינו מידה כנגד מידה. אתה נפסת ונתת שלא בהתר, אז עכשיו אתה נגד רצונו, אז אתה גם תיסע ותיסע נגד רצונך. אז אתה מוכר מטלטלין, אתה היית מעדיף להשאיר את זה, ושדה ובית לילדה וכו'. זה אומרת הגמרא. הסמיכות הפסוקים בא ללמד על דבר אחד, על הקשר של בן אדם שנפה ונתן שלא בהתר, לתוצאות שבאו לו אחרי זה. עוד אומרת הגמרא, ורב לזר, אי קרא דרבי יוחנן מה יביד לי? ועכשיו השאלה היא לכיוון ההפוך. רבי יוחנן מביא פסוק, כי יובל היא קודש, ולמד מכאן רבי יוחנן כקודש, וכמו שבקודש יש חילול, אז גם אצלנו יש חילול. מה יעשה רבי לעזר עם הפסוק הזה? עונה הגמרא, מבעי ללכת את עניה, כי יובל היא קודש. מה קודש? תופס את דמה. השביעי תופס את דמה, זה הבסיס להבנת הסוגיה. אנחנו אמרנו שאדם שהולך ומוכר, זה בעצם היה שאלה שלך, אדם מוכר פירות שביעי, מה פתאום זה נהיה קדוש הכסף? מה? אז מכרתי. זה כי קודש. מה קורה כשאתה פודה הקדש? אז הכסף נהיה קדוש. גם פה זה נהיה קדוש. שואלת מיד הגמרא השאלה המתבקשת. אי אחי, אם מה קודש תופס דמה ויוצא לחולין, השביעי תופסת את דמה ויוצאת לחולין. אם אתה אומר שיש לזה הגדרה של הקדש, מה קורה בהקדש? ההקדש יוצא לחולין והכסף נעשה קדוש. אז פירות השביעית יצאו לחולין והדמי שביעית יישאר קדוש. עונה הגמרא תלמוד לומר, כי יהיה בשנת היובל הזאת וכולי. קטע שלם? אמת, אמת, אמת. אומרת הגמרא, אנחנו עושים חזרה. מבעלה כדתנא כי יובל היא קודש, אם הקודש תופס דמה והשביעית תופס את דמה, הנקודה. תניא קבתי דרבי אלעזר ותניא קבתי דרבי יוחנן, אמת. הגמרא מביאה ברייתא שמסייעת את רבי אלעזר, ששביעית מתחללת רק דרך מקח, ותניא קבתי דרבי יוחנן ששביעית מתחללת בין דרך מקח בין דרך חילול. הוא מבאר את הגמרא, תניא קבתי דרבי אלעזר, מה המקור של רבי אלעזר? שביעית תופסת את דמיה שנאמר, כי יובל היא קודש תהיה לכם, הקודש תופס את דמה ואסור, השביעית תופסת את דמיה ואסורה. שואלת הגמרא כפי שחזר, מה קודש תופס דמה ויוצא לחולין? השביעית תופסת את דמיה ויוצאת לחולין. הרי על פניו היה צריך להיות הדין, שמכיוון שאתה מדמה את זה לקודש, ובקודש הקודש יוצא לחולין, אז גם השביעית הפירות יצאו לחולין. תלמוד לומר תהיה. הפסוק אומר כי יובל היא קודש תהיה לכן. בהווייתה תהיה. היא נשארת במצבה הראשונה כיצד, לקח בפירות שביעית בשר, אילו ואילו מדברים בשביעית. אתה יודע מה זה עושה? גם השביעית וגם הדמי שביעית יש להם את אותו דין. ברגע שקלה לחיה ולבהמה מן השדה, יש לו דין ביאור. אז בזמן שקלה לחיה ולבהמה, גם את הבשר, הדמי שביעית צריך לחלות. לקח בבשר דגים, יצא בשר ונכנסו דגים. לקח בדגים יין, יצאו דגים ונכנס יין. לקח ביין שמן, יצא יין ונכנס שמן אף יצד. אחרון, אחרון נכנס בשביעית, ופרי עצמו אסור. פסיק, נקודה, זה הברייתא. הברייתא מוסיפה עוד ידיעה אחת. אומרת הברייתא, ההגדרה של תופס דמיו ואינו יוצא לחולין זה רק בפרי ראשון. זאת אומרת, הפירות שביעית עליהם נאמר בפסוק תהיה והווייתו תהיה. הרי לומדים את זה ממקור. ההיגיון אומר, השכל אומר, כמו בהקדש, ברגע שאני מרוקן, מקפיס את הדמים בקדושה, אז החפץ מתרוקן. רק התורה גילתה בגזרת הכתוב תהיה והווייתה תהיה. על מה? על הפירות שביעית. אבל הדמי שביעית, דהיינו הבשר ששילמתי תמורה עבור הפירות, אז אם עכשיו אני אקנה בבשר דגים, בדגים יין, ביין שמן, אז תמיד אני מעביר את הקדושה. ותשובה לשאלתך, מיד עד כאן הברייתא. קודם נשאלה השאלה, אם אני אומר שהשביעית נשארת בקדושתה, אז לכאורה מה הגמרא לאל באה ואמרה? שיש לנו מושג שאדם הלך וקנה מהמארץ פירות, ופתאום הוא נזכר שהוא שילם לו יותר כסף ממה שמותר, כי מותר רק מזון שלוש סעודות, ועכשיו בעצם הוא מכשיר את אותו המארץ. אומרת הגמרא, יש לי פתרון, לך ותסדה, תחלל את המעות על פירות שיש לך בבית, הפירות יהיו קדושים והכסף יצא כביכול לחולין. אז תוספות שם הזכיר שיש לנו דינדון ודף סמך במסכת בבא קמא פרק מרובה, האם שייך בכלל לעשות כזה פעולה? אבל למאן דאמר שאפשר, שאלתי אותי, רגע, זה בלתי אפשרי, הרי זה נשאר בקדושתו. התשובה היא, מה נשאר בקדושתו? הפירות שביעית הראשונים, מה שנמצא היום אצל החבר, אבל החבר יש לו בעיה עם הכסף שזה דמי פירות. את הדמי פירות אפשר לבוא ולרוקן את הקדושה. לענייננו, אומרת הגמרא, מדקתני לקח לקח, אלמה דרך מקח אין, דרך הילולו. אומר הבלזר, הנה ברייתא כשיפתי. לקח זה בשר דגים, לקח בדגים יין, לקח ביין שמן. למה אתה אומר לקח? למה אתה לא משתמש בביטוי מחלל? זאת אומרת שדרך מקח וממקר, כן? דרך הילול, לא. תניא קבתי דרבי יוחנן שאומר גם דרך חילול אפשר, אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללים על בהמה חיה ועוף, בין חיים בין שחוטים, דברי רבי מאיר. רבי אומר אפשר לקחת שביעית, אפשר לקחת פירות מעשר שני, אני אומר לא נכון, אבל כרגע עד סיום הגמרא אפשר לקחת, נקרא לזה דמי מעשר שני, ולחלל את זה על בהמה חיה. על אוף חי. והחכמים אומרים, השחוטים מתחללים, על חיים אין מתחללים, גזירה שמה יגדל מהם הדרים. אז קודם כל, מה המקרה? המקרה שעומד בפנינו זה החשש שהיה לנו אצל אותו עם הארץ. עם הארץ ייקח את הכסף שאני נותן לו דמי שביעית, ויפיל את זה כדי לקנות בכורה לשנה הבאה. והכסף הזה כבר היה צריך להתבהר באמצע השנה. זה הפחד עם עם הארץ. אותו דבר, יש לנו בעיה עם מעשר שני. במעשר שני יש זמן של ביאור מעשרות. שנה שלישית, שנה שביעית, יש ביאור מעשרות. הוא יבוא ויקנה בכסף מעשר שני, בהמה. אבל מה חבל, אם אפשר לעשות מ-1-2, אז עדיף שיש 2, ומ-2-4, ומ-4-8. אז ממילא, כשיגיע זמן הביאור, הוא מגדל הדרים הדרים, והוא לא מבאר את הכסף. לכן אמרנו, לפי שיטת חכמים, אל תקנה בבהמה חיה. לפי רב מאיר, אני לא חושש, עוד רגע מה תסביר את המחלוקת. מדגיש תופו דיבור המתחיל, על חיים אין מתחללים. כל הריבון שלנו זה מחוץ לירושלים. כשאתה בא לעשות מעשה של פדיון, אומרים חכמים, אני חושב שמה יגדל הדרים הדרים. אבל אם אני בא עם כספי מעשר שני לירושלים, המצווה לכתחילה האידיאלי זה לקנות בשר שלמים ויין. אז מה אני עושה עם כספי מעשר שני? קונה בהמה חיה. אבל שם אין לי חשש שמה יגדל הדרים הדרים. כי המטרה שלי זה להביא את זה קורבן לבית המקדש. אין לו מה לגדל קורבנות. על אף שיכול להיות שכשהוא קונה את הבהמה הוא לא מדגיש את זה לקורבן. זהו פשטות הביאור. אומרת הגמרא, תמיד לקיחה, כי ייקח איש אישה, זה תמיד דרך מקח וממכר. לא, זה לא נקרא לקיחה, זה נקרא פדיון. הוא פדה בערכך. חילול זה תמיד הגדרה של פדיון. דרך מקח וממכר זה לקיחה. הגמרא בעצמה תשאל, אומרת הגמרא, אמר רבה, מחלוקת בסחרים, אבל בנקבות דברי הכל השחוטים מתחללים על חיים ומתחללים, גזירה שמגדל בהם הדרים. על זה בא רבא ואומר, ואתה צודק, כל מה שמצאנו פה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, האם אפשר לבוא ולפדות על בהמה חיה לחלל על חי, ודווקא ביחס לבהמת זכר, שהזכר עצמו הרי לא מגדל הדרים, רק אני חושש, האם אני גובר עשו נקבות או לא? מי שאומר, דיינו רבי מאיר שלא, כי הוא סובר שאנחנו חכמים שאומרים שעשו, כי הם חוששים שאם אני אסיר לך בזכר, מחר תעשה את זה בנקבה ויבוא לגדל הדרים הדרים. אבל הוא אומר, אני לא חושש. לא, כי זה כול אחת גזיריים, כפי שאנחנו נוהגים לומר. אבל ברגע שיש לנו, זה אותו תשובה תמיד, אבל ביחס למה שנאמר בדין של נקבה, נקבה עליבא דכולא על מה יהיה אסור. אומר את הגמרא, אמר רב אשי, מחלוקת, אז איפה אנחנו אוחזים? עד עכשיו ביררנו את שיטת רבי אלעזר ושיטת רבי מאיר. אמרנו שלפי רבי אלעזר שביעית, רבי אלעזר ורבי יוחנן, לפי רבי אלעזר שביעית אפשר לבוא ולחלל אותה רק בדרך מקח וממכר, כמובן שהדמים נעשים דמי שביעית והיא נשארת פירות שביעית, אבל את הדמי שביעית אפשר לחלל כפשוטו. לפי רבי אלעזר, לפי רבי יוחנן, אפשר בין דרך מקח ובין דרך חילול. אומרת על זה, אמר רבה שהיא מחלוקת בפרי ראשון. אבל בפרי שני דברי הכל בין דרך מקח, בין דרך חילול. גם רבי אלעזר מודה לרבי יוחנן בפרי שני והביאור. כל המחלוקת זה בפרות שביעית. פרות שביעית, מה שנקרא פרי ראשון. גידולי שביעית, יש לנו מחלוקת איך אפשר לעשות לו דמי שביעית. האם דרך מקח או גם דרך חילול. אבל אחרי שקניתי בפירות בתר ובבתר וכו', ועכשיו אני רוצה לרוקן את הקדושה, אני יכול לעשות את זה בין באופציה של חילול ובין באמציה של דרך מקח. אומר עדיין הוא רבי לזר מודה לרבי יוחנן. אומרת הגמרא, מה? פרי שני זה השלב השני, פרי ראשון זה הגידולי שביעית. עכשיו שילמתי כסף ופרי שני, שילמתי בשר ופרי שני, שילמתי דגים ופרי שני, כל מה שאני עושה על הפירות, ופרי שני אפשר גם דרך חילול להחליף את הקדושה. אומרת הגמרא, יש לי בעיה, והדקטני לקח לקח. שואלת הגמרא, הרי רבי אלעזר מביא ברייתא מסייעת את שיטתו. מה הייתה הברייתא? היה לו פירות שביעית, לקח בדמיהם בשר, לקח דגים במקום בשר, לקח יין במקום דגים, לקח שמן במקום יין. למה אתה אומר לקח? לפי דברינו היה צריך להיות שגם דרך חילול מועיל, אז תשתמש בלשון חילל. למה לקח? אומרת הגמרא, הייתה דתנא רישא לקח, תנא מסייפא לקח, זה באמת לא לשון הכרחי. אבל מכיוון שפרי ראשון חייב להיות דרך חילול, כי הרי רב לבו לשיטתו דרך מקח וממקר ולא חילול, אז הייתי חייב להשתמש בלשון לקח. אז הברייתא ממשיכה באותו לשון, אבל הליבה דאמת, פרי שני ולמעלה, אפשר גם דרך חילול. הייתי בי רבינה, הגמרא לא נשארת עם זה. הייתי בי רבינה, לרבשי. מי שיש לו סלע של שביעית, איך יש לו סלע של שביעית? זאת אומרת, שהוא קנה בדמי שביעית, קנה פירות שביעית, וקיבל כסף.
מחר.
מחר. עכשיו הוא מחזיק כסף של שביעית. הוא ביקש לקח בו חלוק כיצד יעשה. הוא רוצה לקנות בסלע וחלוק. מה הבעיה? שאם הוא יקנה בזה חלוק, יגיע זמן הביור, הוא לא יבאר את החלוק. בפירות, בהגיע זמן הביור, צריך לבאר את הפירות. אבל דמי שביעית שיש להם דין של שביעית, צריכים להתבאר כמו הבשר, כמו הדגים שדיברנו. איך הוא ייקח בזה חלוק? יש את זה. אבל הוא לא יעשה את זה. כן, אני חושש. לכן אני לא נותן לו לעשות כל דבר שלא ככה. מה הוא עושה? ילך אצל חלבני הרגיל אצלו. טכני. ילך אצל חלבני שירצה לעבוד איתו בשיתוף. ואומר לו, תן לי בסלע פירות. ונותן לו. מבקש פירות בסלע, לוקח את הפרסקים, ונותן לו במקום זה מטבע סלע. מה עכשיו קורה? הסלע הזה קדוש בקדושת שביעית, והפירות, הסלע נהיה, הסלע קדוש בקדושת שביעית. הפירות הם פירות חולים. על ידי הקניין, דרך מקח וממכר, באותו רגע הפירות הופכים להיות קדושים בקדושת שביעית, והסלע יוצאת לחולים. וחוזר ואומר לו, אחרי זה הקונה אומר למוכר, הרי פירות הללו נתונים לך במתנה, לבריאות, שיהיה לך. והוא אומר לו, ואז החלבני אומר לו, הלך הסלע זה במתנה, אוהב אותו, והלה לוקח בהם מה שירצה. פשוט מאוד, אני הולך ומרוקן את הסלע ואני מקבל את זה בחברה במתנה, ואז יש לי מצב שאני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה. הפירות נשארים אצלו שביעית, כן. שואלת הגמרא, ואחד פרי שני הוא, וקטן לי דרך מקח, אם דרך חילולו. שואלת הגמרא, אני לא מבין. אם באמת אתה סובר, רב אשי, שגם לפי רבי לזר בפרי שני, אני כבר יכול לעשות גם חילול, אני לא חייב לעשות דרך מקח ומקר. אז מי צריך חנבני ומי צריך טובו? בוא הבית היהודי יקר, תיקח את הסלע שלך שהם דמי שביעית, תחלל את זה על הפירות שלך בבית, הפירות יהיו בקדושת שביעית, הסלע יצאה לחולין ולך תקנה חלוק. בשביל מה צריך טובו? בהכרח שאי אפשר לעשות דרך חילול, רק דרך מתה, ואפילו בפרי שני. אומרת הגמרא, אתה צודק, אלא חוזרת בהגמרא, אלא אמר רב אשי, מחלוקת בפרי שני, אבל בפרי ראשון דברי הכל דרך מקח, אם דרך חילולו. עונה הגמרא, אין החנמי. ביאור חדש במחלוקת שדוברה עד עכשיו. היה לנו מחלוקת רבי לזר ורבי יוחנן. חשבנו שרבי לזר דורש שיהיה דרך לרוקן שביעית או לחלל שביעית רק דרך מקח. פרי ראשון, פרי שני אפילו דרך חילול, ורבי יכול לומר אפילו פרי ראשון, אומרת הגמרא בדיוק הפוך. כדי לרוקן, לחלל שביעית, יש רק דרך אחת, דרך מקח וממכר. איי, מה קורה בפרי שני? מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר. האם אפשר גם דרך חילול או לא? אומרת על זה הגמרא, יש לי בעיה. ועד הקטן היא אחד שביעית ואחד מעשר שני. אומרת הגמרא, תסתכל, ממעמוד ב', חמש שורות, שש שורות מלמטה, הבאתי ברייתא, תניא קבתי דרבי יוחנן, בברייתא כתוב, אחד שביעית ואחד מעשר שני, מתחללין על בהמה חיה ועוף. מה כתוב? מתחללין על בהמה, מתחללים, לא דרך מקח וממכר, אלא מספיק חילול. עכשיו אתה טוען שגם לפי רבי יוחנן, אין אפשרות לעשות חילול בפרי ראשון. עונה הגמרא, מהי שביעית? דמי שביעית. מה שכתוב בברייתא, אחד שביעית, הכוונה היא דמי שביעית. אם זה היה שביעית, זה פרי שני. אם זה היה פרי ראשון, אם זה היה פירות שביעית, אפשר רק דרך מקח ולא דרך חילול. נו, ומאיפה אתה לוקח שככה לומדים ברייתא? ממשיכה הגמרא, דהי לא תימא אחי, אם תבין שהברייתא זה לא דמי שביעית, מעשר, מעשר ממש, והכתיב הצהרת הכסף בידך. כשאדם רוצה לבדוק מעשר שני, יש דרך אחת בלבד, כסף תפורה. אם אני רוצה למשל לקחת אסימון, מטיל כסף, זה לא כסף עובר לסוחר, אי אפשר לבדוק איתו פירות מעשר שני, רק בדרך אחת. זוהי שאלת הגמרא. שואלת הגמרא, איך אפשר לבוא ולהגיד שאני פודה מעשר שני על בהמה? מעשר שני נסדר רק על כסף, בהכרח, אלא דמי מעשר. אז מה מדובר פה בברייתא? את המעשר כבר פדיתי על כסף. בכסף הזה אני רוצה לבוא ולקנות עכשיו, קניתי פירות, עכשיו אני רוצה לקנות את זה בהמה, דמי מעשר. הכנה מדמי שביעית, וכך עבור עם מסקנת הגמרא, שבאמת כל הנידון של מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן מדובר רק בפרי שני, אבל בפרי ראשון רק דרך מקח ומנקר אפשר להעביר קדושה, ובפרי ראשון הפרי נשאר קדוש שביעית והדמים נתפסים בקדושת שביעית. מי? מה הבעיה? זה לא בעיה, זה שתי... לא, לא מבין. יש שתי ברייתות. בכל מקום שיש שתי ברייתות, מה עושים? זה הברייתא סוברת כמו זה, וזה הברייתא סוברת כמו זה. מחלוקת תנאים. כל אחד מסתמך על ברייתא אחרת. אבל כל המורה סומך על תנא משלו. מה אתה עושה בכל מחלוקת המוראים שבאה משנה נגד? עבור שאתה מביא תניא כבתי ותניא, זה אותו דבר. אומרת המשנה. כן, כן, זה אומר, זה לא, גם הברייתא הפוכה לא היה לי. מי שהיה בירושלים בכל המועד, נפתום הראה שבכותל כולם מנעניים לולב. האמת היא, אני חושב, אני לא שאלתי, אבל נדמה לי שזה הסיבה. אני באתי לכותל באזור תפילת המנחה. אני רואה יהודים טובים משלנו, שומרי תורה ומצוות, עומדים ומנעניים לולב את רוס. לפני מנחה, אמרתי, מה נתפס לו ראש? מה, אף אחד לא היה בשחיס הראשון? אמרתי, טוב, כנראה לא הספיק היום שחיס, מסכן, נפצה בדרך. אבל הפרות כולם לא הספיקו היום להתפלל שחרית. אני חושב שזה הפשט של המשנה שלנו. בשביל מה עושה פעם שנייה? זה אני חושב, זה המשנה שלנו. בראשונה, היה ניתן, היה לולב ניתן במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד. בראשונה, כשבית המקדש היה קיים, כפי שהתורה מצווה אותנו, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. לפני השם אלוקיכם, במקדש, היה לולב ניתן כל שבעה מדאורייתא. מדרבנן, אין דרבנן. במדינה, יום אחד. דהיינו בגבולים, מחוץ להר הבית, ככה רש"י לומד. אומר רש"י, במדינה בירושלים, שאף היא כגבולים. דהיינו, מי בעצם הכותל המערבי והחוצה, שזה כבר מחוץ להר הבית, זה חומת הרי ההר. אז מחוץ להר הבית, שם כבר היו באים ונוטלים, רק פעם אחת ביום הראשון. בשאר הימים אין נטילת לולב, רק במקדש. ופה זה כמו שהוא הזכיר, זה דעת הרמב״ם. הרמב״ם סובר שבמקדש הכוונה היא גם ירושלים. ירושלים כמובן של העיר העתיקה, ירושלים שבתוך החומה. דהיינו, צריך להסיף ולומר, יש מחלוקת גדולה עם קדושת ירושלים בטלה או קדושת ירושלים קיימת. למען זה אמר, קדושת ירושלים לא בטלה, לפי הרמב״ם, הרמב״ם בפירוש המשניות, כי הרמב״ם בהלכות לולב בפרק ג' הלכה ז' משמע אחר, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שבאמת גם ירושלים היא חלק מהדין דאורייתא. אז מי שנמצא בירושלים ונוטל לולב, הוא מקיים את הדין של נטילה מדאורייתא לפי הבנת הרמב״ם. זהו הבסיס של הדברים. אם כך, אני לא רוצה להרחיב הרבה, כי הרמב״ם עצמו הוא בעייתי, ועמדו על זה, ויש רבינו ירוחם שלומד פשט ברמב״ם. מצד שני, מבטפים את שיטת הרמב״ם על ירושלמי, שלכאורה בירושלמי נראה מפורש כדעת הרמב״ם, אבל יש פה קצת הרחבת הדברים. בכל אופן, אפשר להזכיר שהרב מנוח בא ואומר, מאיפה אני לוקח שירושלים זה חלק, מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אבל יש כאלה שאומרים ירושלמי, נו, ומאיפה ירושלמי לקח, או הרמב״ם, את הפשט הזה שירושלים זה חלק ממקום המקדש? אז הוא אומר, פשוט מאוד, לגבי בכור ולגבי מעשר, גם כתוב שמה, לפני השם אלוקיכם תאכלנו, איפה אוכלים בכור? איפה אוכלים מעשר? בכל ירושלים, קודשים קלים, כל ירושלים. אז אם כתוב וסמכתם לפני השם אלוקיכם, אז הפשט הוא בכל ירושלים. יש תשובות לכל הדברים, אבל זהו הבסיס של הדברים. מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהל אולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. ומחורבן הבית ואילך, בא רבי יוחנן ותיקן, שכל השבוע יפלו לולב בכל מקום, גם בגבולים, זכר למקדש. עד כדי כך, לא רוצה להקל, אבל מילה אחת, יש בשיבולי הלקט, שיבולי הלקט זה אחד מראשוני הראשונים, הוא שאל שאלה מאוד מעניינת. כשאנחנו סופרים את העומר, למשל, אנחנו רואים אחרי הספירה, רחמן יפיר לנו את עבודת בית המקדש במהרה בימינו. למה? כי כל דבר שאתה עושה דבר שהוא זכר למקדש, אז אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר את העבודה. למה אנחנו נוקלים לולה ולא אומרים אחרי זה, הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת בית המקדש? שאלה של הראשונים. תגיד הרחמן, כמו בכל דבר. אז הוא מביא בשם אח שלו, שאח שלו תירס לו תשובה כזאת. תראה, מתי אני אומר הרחמן הוא יחזיר לנו דבר שנוגע לעבודת המקדש, עבודה במזבח? למשל העומר, אז העומר היה עולה על גבי מזבח. אז עכשיו כשאין לנו בית מקדש, הרחמן הוא יחזיר לנו. דבר שלא נוגע לעבודת מזבח כמו לולב, על זה לא מברכים הרחמן. הוא עצמו אומר, כן, הסגנון הזה, הוא בא ואומר שמכיוון שבמדינה זה נהג יום אחד, אז זה לא נוגע, כשאתה נותן לולב יש בזה גם פן של מדינה, על זה לא אומרים הרחמן הוא יחזיר לנו. דבר ששייך רק למקדש, על זה אומרים הרחמן הוא יחזיר. בכל אופן אומרת הגמרא, סליחה, רק ביום הראשון, זה מדאורייתא, בשבת רב יוחנן התחיל שול שבעה ולא כולל שבת. זאת אומרת, כיוון שיש גזרה מדרבנן שמה יתלתל, חוץ מביום הראשון שבזמן המקדש, כן, אבל זה המשנה הבאה. אומרת המשנה, ושיהיה יום הנף כולו אסור. עוד תקנה שתיקן רב יוחנן בן זכאי, שבתזיין וניסן, שאז מקריבים את קורבן העומר, מנחת העומר, שזה בא להתיר את איסור חדש במדינה, כי במקדש איסור חדש ניתר בשתי הלחם, בחג השבוע. אבל במדינה בתזיין וניסן, כשבית המקדש קיים, הקריבו, ואז הקירו את החדש. כשאין לנו בית מקדש, אז רק בסוף היום, אחרי שיגמר היום, אז אנחנו יכולים לבוא, ורשי במקום מזכיר את הגמרא במלאכות, שהגמרא אומרת שבעיקר בסיס הדין היה צריך להיות שכל היום יהיה מותר. למה? כי יש לנו שני פסוקים, פעם אחת כתוב עד עצם היום הזה, ואחרי זה כתוב עד אביאכם את עומר התנופה. אז עצם היום הזה, עיצומו של יום, עלות השחר. אז בעלות השחר זה היה צריך להיות מותר לאכול חדש. היי כתוב עד אביאכם, עונה הגמרא במנחות, פשוט מאוד. כאן, כשבית המקדש קיים, עד אביאכם. כשאין בית מקדש קיים, אז בעצם היום הזה, על הבוקר מותר לאכול חדש. בא רב יוחנן בן זכאי ותיקן זכר למקדש שכל היום כולו יהיה אסור. הגמרא תברר. אומרת הגמרא, מנהלן דעבדים על זכר למקדש. שואלת הגמרא שאלה יסודית. אגב, תופעות במקום בא ואומר, רב יוחנן בן זכאי יש הרבה תקנות. אז מה קרה? איך נפל פה יום הנף כולו אסור? יום הנף זה פסח, זה צריך להיות במסכת פסחים, לא במסכת סוכה. אומר תוספות, את שתי התקנות האלה תיקן רבי יוחנן בן זכאי באותו הזמן. שאר התקנות זה תקנות שהוא לא בהכרח תיקן בזמן הזה. אז לכן תמיד המשנה מבארת אותם ביחד. אומרת הגמרא, מנהלן דאבדין על זכר למקדש. מי אומר בכלל שעושים זכר? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן דאמר קרא, יש לנו פסוק. אומר הפסוק, כי אלה ארוחה לך וממכותייך ארפך נאום השם, כי מדחה קראו לך ציון, ציוני דורש אין לה. אומרת הגמרא, דורש אין לה, מכלל זה באי דרישה, והכללה זה שאין דורש, אבל צריך לדרוש, אז לכן נפל זכר, ושיהיה יום הנף כולו אסור. שואלת הגמרא, מה הייתה אמרת? למה לאסור את כל היום? מה קרה? עונה הגמרא, מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו, אשתקד מלא אכלנו בעיר מזרח, השתינה מלא איכון, והנה לא ידעת, השתקת זה לא אבי בית מקדש עיר מזרח איתין. השתדיק, הבית המקדש עומר מתיר, ולכן הייתי צריך לעשות תקנה. זה הייתי שואלת על מה? מה הביא את רבי יוחנן בן זכאי לעשות תקנה כזאת שיום מנס כולו עשור? מה רע שנאכל בבוקר כבר חדש? עונה הגמרא, פשוט מאוד. אנחנו הרי מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, ואנחנו מצפים כל יום לבניין הבית. מהרה יבנה בית המקדש, יגיע יום תזיין בניסן על הבוקר, יתחילו להשתמש בצבוע חדשה, ומה יגידו? שנה שעברה השתמשנו כבר בצבוע חדשה, ולפני שנתיים בצבוע, ולפני שלוש בצבוע חדשה. ממילא יבואו לידי מכשול, כי הרי עכשיו צריך לחכות, שיקריס קורבן. שואלת הגמרא, תספר לי, מתי נבנה בית המקדש? דאיבני אימא. אילמה דאיבני בשיצר, אם מדובר שבית המקדש נבנה. בתזיין, דהיינו, בבוקר לא היה בית מקדש, בצהריים נבנה המקדש, הרי העיר העיר מזרח, מה הבעיה? עד עצם היום הזה זה העיר מזרח, אבל היא באמת מותר לאכול חדש, מה הבעיה? אומרת הגמרא, אלא דאיבני בחמישה עשר מחצות, תראה, בחמישה עשר, מה תגיד? שבית המקדש נקבע בתקווה, ביהוד א', ביהוד ג', בראש חודש אדר, לא מעניין, אבל נבנה לפני... לא, אבל כבר בבוקר זה היה מותר, נבנה בסרט חדש. אומרת הגמרא, אבל מחצות היום הוא להלן תשטרי. שואלת הגמרא, למה תיקן רבי יוחנן בן זכאי שכל היום כולו אסור? היה צריך לתקן רק עד חצות היום, למה? דתנם. הרחוקים מותרים מחצות היום הוא להלן לפי שאין בידים מתעצלים בו. כשבית המקדש היה קיים בחיפה, מתי יכולו לאכול חדש? במטולה, מתי יאכלו חדש? לחכות שיודיעו עליהם מה קורה בבית המקדש, זה ייקח שלושה ימים על הפות. אז מתי היו יודעים? זה מה שהיה. זה מה שכתוב. זה היה במקדש. זה שאלת הגמרא. שואלת הגמרא, למה אתה בא ואתה אומר שרק בסוף היום הספיקן רב יוחנן בן זכאי? שיתקן, לחזות היום. וגופה שואלת הגמרא, הרי כל החשש שלך זה מהרה ויתבנה את המקדש, שיתבנה עד הרבה. שום תקלה לא תצא מזה. עונה הגמרא. לא צריכה דאיבני בלילה, אם אני סמוך לשקיעת החמה. אומר, יש לו מחלוקת הראשית אותו, מתי אתה סמוך לשקיעת החמה? אבל המסר, זה נבנה בתצבב, בסוף היום, או בקרוב לתזיין, וכדי לעשות את העומר, זה סרט שזה טקס שלם, הולכים לקצור את העומר, מנפים אותו בנפה מיוחדת, שתפטף על החלחות שלו, אחרי זה עושים לו 13 נפות, עבודה קשה. לא יהיה מספיק זמן, ובאותה שנה בלבד, לא יספיקו לעשות את חצות. אז לכן באנו ועשינו כדי שלא יהיה מכשול, שלעולם יום אמת כולו אסור. זוהי תשובת הגמרא. ורשי בסופות במקום שואלים שאלה חזקה מאוד. אנחנו יודעים שאין בן דוד בא לא בערבי שבתות, לא בערבי ימים טובים, בטח לא ביום טוב, הוא לא מחלל שבת. דיברנו במסכת שבת איך הוא עובר בעירובים, איך הוא עובר מרשות לרשות, הוא בא מלמעלה, צריך לרדת ללמטה, זה סיפור. הוא לא יגיע לנו ביום טוב. מה המידון? שאם בית המקדש יבנה מתי? בתקווה, בלילה תזיין, איזה לילה, בלילה לא מגיע משיח, אנשים ישנים בלילה, הוא בא בזמן נוח לבני אדם, לא באים, זה לא עובד ככה. אומר תוספות נכון, אומר רש"י, כל זה נכון בבית מקדש ראשון ושני, שזה נבנה על ידי אדם, אבל בית מקדש שלישי, שזה הכל בא משמיים, והוא מזכיר את הפסוק רש"י אחד לפני השורה האחרונה, הוא אבל מקדש העתיד שאנו מצפים בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמיים שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, רק להסתכל. כשאתה לא צריך לעשות, יכול לבוא ביום טוב, יכול לבוא בשום דבר, זה לא מפריע לך. על זה אנחנו אומרים, אומנם יש לנו שחולקים, אבל זהו רש"י ותוספות בפנינו. אומרת הגמרא, זה תירוץ ראשון. אבל לא בליל, לא בערב חג, לא בערב חג, ערב חג יש לחפים, אין זמן, אבל הכל נהיה מאוחר. רגיל היו יוצאים בלילה, אבל עכשיו יש בית מקדש, אז כולם בלילה עובדים, פועלים, רצים לראות את הבית, עד שמישהו יזכר שצריך ללכת לראות את העומר, יעבור זמן, ולא יספיקו לעשות הכל. יש בלגן בעיר. אומרת הגמרא, רב נחמן יצחק אמר, רב יוחנן בן זכאי בשיטת רב יהודה אמר. אז בקיצור נמרץ, באה הגמרא עכשיו ואומרת, עד עכשיו הבנת שהתקנה מדאורייתא יום הנף הוא לא מותר, ורבן יוחנן בן זכאי התקין שיום הנף יהיה כולו הפוך מהרה יבנה בית המקדש. בא רב נחמן ואומר בדיוק הפוך, רב יוחנן בן זכאי בשיטת רב יהודה, רב יהודה היה תלמיד תלמידו של רבי יוחנן, רב יהודה היה תלמיד של רב עקיבא, רב עקיבא היה תלמיד של רבי אלעזר, רבי אלעזר היה מתלמידי רב יוחנן בן זכאי. אבל הטעם ברב יוחנן בן זכאי זה כמו שלימין יפרש אותו תלמידו רבי יהודה, מה? דכתיב, כל היום כולו אסור, דכתיב עד עצם היום הזה, עד עיצומו של יום, וכסבר עד ועד בכלל. טעות. עד עיצומו של יום זה לא אומר עד עלות השחר. עד עיצומו של יום זה אומר עד יום תזיין, עד מתי? אז יש עד ולא עד בכלל, ויש עד ועד בכלל. והוא סובר עד ועד בכלל. אז כל היום כולו מדאורייתא אפור בזמן שאין בית מקדש. אומרת אגמר, מי סבר לקוותי? מי? רב יוחנן בן זכאי אמר כמו רב יהודה. ועמית לקפליג עלי דתנן משרב בית המקדש, התקין רב יוחנן בן זכאי שיהיה מונף כולו אסור. אמר לו רב יהודה, זה לא לא, כמו שהתגשנו קודם. כביכול תקף רב יהודה את רבי רבן יוחנן, ועלו מן התורה הוא אסור. והכתיב עד עצם היום הזה, עד עיצומו של יום, ואני אומר עד ועד בכלל. עונה הגמרה, רב יהודה הוא דקתאי. רב יהודה לא ידע לקרוא פשט נכון ברבן יוחנן. הוא סבר מדרבנן כמה. הוא חשב שרבי יוחנן בן זכאי אומר מדרבנן, ולא היא, מדאורייתא כאמר. שאלת הגמרא, והי התקין כאמר, מה זה מדאורייתא? כתוב מפורש, התקין רבן יוחנן. עונה הגמרא, מה התקין? דרש והתקין. הרי כתוב עד עיצומו של יום. מה זה עד עיצומו של יום? אפשר ללמוד את העיר השחר, כי זה עד ולא עד בכלל, ואפשר כולל, כי זה עד. דרש רבי יוחנן בן זכאי שכשאומרים עד ועד בכלל, ולאור והתקין, מה את הדאורייתא? שיום אין אף כולו עשו, ממלא לנו מקום לשאול מה יבנה בית המקדש, מדאורייתא כל היום כולו עשו.